הגמרא אומרת בדף כ עמוד ב, באי מיני רבה מרב נחמן, כתב לה גט על טס של זהב ואמר לה, התקבלי גיתך והתקבלי כתובתך, מהו? אמר לה, התקבלי גיתך והתקבלי כתובתך. זאת אומרת, הוא רוצה שהגט הזה מצד אחד ישמש כגט, ומאידך גיסא הוא ישמש כפיראון לכתובה. אני לא שומע, דף כף עמוד ב', למעלה. באי מיני רבה מרב נחמן, זה בעיה של רבה. רבה מציג בעיה. כתב לה גט על טס של זהב ואמר לה, התקבלי גיתך והתקבלי כתובתך, מהו? אמר לי, נתקבלה גיתה ונתקבלה כתובתה. זאת אומרת, הוא פשט לו. שפשוט שהגט הזה יכול לשמש, או הנתינה של הגט יכולה לשמש בשני תפקידים. מצד אחד זה יהיה גט, מצד שני, כיוון שמדובר פה על טס של זהב, זה יכול לשמש כפיראון לכתובה. על זה שואלת הגמרא, אי טבעי, התקבלי גיתך והשאר לכתובתך. זאת כתוב בברייתא, כתוב בברייתא, התקבלי גיתך והשאר לכתובתך, נתקבלה גיתה והשאר לכתובתה. זאת אומרת, אם מדובר על גט, שוב, על גט שכתוב על טס של זהב, והוא אומר לה, הגט כתוב על חלק מהטס, וחלק מהטס הוא לא נכתב עליו. אז הוא אומר לה, התקבלי גיתך והשאר לכתובתך. הדין הוא, נתקבלה גיתה והשאר לכתובתה. מדייק את הגמרא, אתה מדייק השאר. יש חלק מהטס שעליו לא כתוב הגט, אז אתה יכול להשתמש בזה כפיראון לכתובה. אבל הלק השאר לא. משמע שאם אין שאר, הוא לא יכול להשתמש בזה כפיראון לכתובה, בגוף הגט עצמו. הוא אומר, אתה מה? לא. הוא הדין, אף אגב דלק השאר. והכה משמע לנו. דאף אגב דייק השאר, היא אמר לה אין, היא לא לא. זאת אומרת, החידוש הוא חידוש הפוך. שהיה ואמינה לומר, שגם אם יהיה שאר, זה לא ייחשב כפיראון לכתובה, וזה החידוש. אלא אם כן הוא אומר לה. אבל אם הוא לא אומר לה, למשל, אדם נותן גט לאישה, שחקוק על גבי טס של זהב, הגט הזה שווה הרבה מאוד כסף. אז את מה, המקום שעליו כתוב הגט, נו, אבל על היתר הוא יגיד, זה לא הגט. זה לא הגט. אז החידוש של הברייתא, שאם יש שאר, כדי שהוא ישתמש בו כפיראון, הוא צריך להגיד. כי אם הוא לא אומר, אז הפירוש הוא זה גט. ואת הגט הוא נותן לה, הגט הוא שלה. אז הוא לא יכול אחר כך להגיד, נתתי לך את הגט. והגט שווה כסף. אתה אמרת שהגט הזה ישמש כפיראון? לא אמרת. לא אמרת שהגט ישמש כפיראון. הוא לא משמש כפיראון. אם היית אומר שהגט ישמש כפיראון, או חלק השאר מהגט ישמש כפיראון, היה משמש כפיראון, אבל לא אמרת. לא אמרת. עכשיו, מה הספק של רבה? כשרבה שאל את רב נחמן, התקבלי גיתך והתקבלי כתובתך. מה היה הספק שלו? אז בגמרא לא כתוב, אבל ברש"י כתוב, ברש"י כתוב, כשהוא מבאר את הברייתא, אז אומר רש"י, אלק השאר לו, ואת הגמרא הרי דייקה, אחרי שהוא פשט לו שבאמת הגט יכול לשמש כפיראון, אם לגט יש שווי, והוא אומר לה, התקבלי גיתך והתקבלי כתובתך, הגט יכול לשמש כפיראון, אז שואל את הגמרא מהברייתא, בברייתא כתוב, התקבלי גיתך והשאר לכתובתך. משמע דווקא כשיש שאר. אם אין שאר, לא. אומר רש"י, הלק השאר לא, במקור גט באי למיטב לה מתנה גמורה, משום גירושין ולא לשם פיראון, דכתיב ונתן. אז ברש"י משמע, מה יסוד הספק? למה שנאמר שזה לא יועיל? אז אומר רש"י, דמקום גט באי למיטב לה מתנה גמורה משום גירושין. הנתינה של הגט צריכה להיות נתינה לשם גירושין, לא לשם תכלית אחרת, תכלית נוספת. אם הגט ניתן לתכלית נוספת, אז זה חיסרון בבנתן, ככה משמע ברש"י. מקום הגט צריך להינתן למיטב למתנה גמורה משום גירושין. אבל אם הוא נותן את הגט, לא רק לשם גירושין, הוא נותן את הגט גם לתכלית אחרת. הוא רוצה שהגט הזה ישמש גם כפיראון. אז זה היה הספק של רבא. האם זה אפשרי שהגט ישמש לשתי תכליות, או שזה בלתי אפשרי? אז רב נחמן פשט לו, זה אפשרי. אין חיסרון בבנתן, אבל קודם כל, הסברה לבוא ולומר שזה לא מועיל, ככה משמע ברש"י, זה מצד שהתורה דורשת ונתן נתינה שתהיה נתינה מוחלטת לשם גירושין. כך גם לכאורה משמע בתוספות. התוספות, בדיבור המתחיל, התקבלי גיתך והתקבלי כתובתך, שואל תוספות, מה הספק? גם כן, הוא לא מבין את הספק. אף אגב דכתבו על איסורי הנאה כשר, מה החיסרון? הרי אם הוא אומר לה, התקבלי גיתך והתקבלי כתובתך, פירושו של דבר שאת השווי מקבלת לפיראון, אז מה הבעיה? הרי מצאנו שאפשר לגרש אישה בגט שאין לו שווי. מה הבעיה? הם כתבו על איסורי הנאה כשר, איסורי הנאה אין להם שווי, אין להם שום ערך. ואף על פי כן זה מועיל. שואל התוספות, אז מה הספק? התקבלי גיתך והתקבלי כתובתך מהו? אומר תוספות, היינו משום דייב למי הכל הגט. אבל לך לא יעיב לה אלא בתורת פיראון. זאת אומרת, החיסרון כאן, אומר תוספות, זה נכון, גט לא צריך שווי, אבל הוא צריך לתת אותו. הוא צריך לתת אותו לשם גירושין. אבל כאן, מה אתה טוען? יש פה נתינה שהיא לא רק לשם גירושין. אומר תוספות, אבל כאן זה גורע, אבל אחה לא יעיב לה אלא בתורת פיראון. הוא נותן לה את הגט בתורת פיראון. הפירוש הוא לא יעיב לה אלא בתורת פיראון, לכאורה צריך להבין את הלשון של תוספות. מה פירוש לא יעיב לה אלא בתורת פיראון? הוא נותן לה גם לפיראון, אבל לא רק לפיראון. כל מקום זה ודאי שהכוונה היא, יש פה גירעון, אני יכולתי לומר, גם כשהוא נותן גט על איסורי הנאה, נכון שאין לו שווי, אבל הוא נותן אותו. הוא נותן אותו נתינה גמורה. הוא נותן אותו באופן מוחלט. אבל כאן הנתינה היא נתינה לשם, התכלית של הנתינה, מצטרפת פה תכלית אחרת לנתינה. אז היה מקום לומר, זה גורע. כל פנים, זה הספק. המסקנה של הגמרא, זה לא גורע. הוא נותן לה את הגט, והוא נותן, התכלית היא תכלית של גירושין, זה שיש תכלית נוספת לנתינה הזאת, הנתינה הזאת היא לא רק נתינה לשם גירושין. זה גם כן מועיל. גם כן מועיל. הרשב"א כאן במקום, אומר הרשב"א כך, אמר לי נתקבלה גיתה ונתקבלה כתובתה. שואל הרשב"א, תמיע לי איך אפשר לומר כן? זאת, כמו שהסברנו, רש"י ותוספות שניהם הסבירו שהספק הוא האם העובדה שיש פה תכלית נוספת לנתינה היא גורעת את הנתינה. כתוב ונתן, האם בזה אנחנו מקיימים את הבנתן או לא מקיימים את הבנתן? והרשב"א אומר, אני לא מבין, איך אפשר, באמת, הרשב"א מקשה לא על הספק, הוא מקשה על המסקנה. תמיע לי איך אפשר לומר כן, איך אפשר לומר דבר כזה? שגם כשהגט ניתן לא רק לשם גירושין, אלא גם לשם פיראון, זה לא חיסרון. תמיע לי איך אפשר לומר כן? וכיוון שנותן לגופו של טס לכתובתה, אומר הרשב"א, אבלי פורח באוויר. אבל פורח באוויר, וכקושייה דרבה. זאת אומרת, הטענה של הרשב"א לכאורה, אם הוא נותן את הגט לשם פיראון, הגט כתוב על טס של זהב, והטס של זהב ניתן לה לשם פיראון. אומר הרשב"א, זה אותיות הפורחות באוויר. יש פה חיסרון של אותיות הפורחות באוויר. עד כדי כך הוא תמע, איך אפשר לומר דבר כזה? איך אפשר לומר, איך רב נחמן מכריע ש... ופשט הדברים זה כמו שהסברנו, שהספק של הגמרא הוא מצד שאין פה ונתן, כיוון שיש פה תכלית נוספת, והמסקנה של הגמרא שזה לא חיסרון. אז הרשב"א אומר, אני לא מבין, זה לא מתחיל. תמיע לי איך אפשר לומר דבר כזה? פשוט היה לו שזה לא יכול להועיל. מה אומר הרשב"א? אז מכוח התמיעה הזאת, אומר הרשב"א, חייבים לפרש פשט אחר בגמרא. אי אפשר להבין את הגמרא כפשוטה. רש"י ותוספות, כמו שהסברנו, הבינו את הגמרא כפשוטה. הם מבינים שהספק הוא העובדה שיש פה נתינה לתכלית נוספת, האם היא גורעת את הבנתן. אז, והרשב"א פשוט לא, זה אותיות הפורחות באוויר. אם הוא נותן את, אם הוא נותן את, ה, את הגט באופן שהגט ישמש כפיראון לכתובה, אז, 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 אז כביכול יש פה אותיות הפורחות באוויר. יש פה אותיות פורחות באוויר. האותיות פורחות באוויר ודאי זה לא מועיל. אומר הרשב"א, מכוח הקושייה הזאת, ונראה לי דכיוון דאמר לאחי והיא קיבלתו, הווה לכי אומר לה התקבלי גיתך ומחלי כתובתך. וכעניין שאמרו בפרק כמה דקידושין, כנסי סלע זו שאני חייב לך, וחזר ואמר לה התקדשי לי בו מקודשת, וכפי שפירשתי שם דמחלה חובה, ואינה חוזרת וגובה ממנו. זאת אומרת, הרשב"א מבין ש... פה, מה שהוא למעשה אומר לה, מה שהוא למעשה אומר לה, כשהוא אומר לה, התקבלי גיתך והתקבלי כתובתך, הוא למעשה מבקש ממנה שהיא תמחה לו על הכתובה. ברור שאם הוא ייתן לה את הגט, את הגט הזה, על הטס של הזהב, כפיראון לכתובה, זה לא מועיל. אומר, כמו שהוא אמר, תמי עלי מילטה, איך זה ייתכן? זה אותיות הפורחות באוויר. אז כדי שזה לא יהיה אותיות הפורחות באוויר, אומר הרשב"א, חייבים לומר שמה שהוא אומר זה מחלי על כתובתך. זאת אומרת, יש פה מחילה על הכתובה. אז זה לא שהיא קיבלה את הכתובה. היא קיבלה גט. היא לא קיבלה את הכתובה. אבל היא מחלה על הכתובה. האישה הזאת למעשה, אומר הרשב"א, מחלה על הכתובה. יש פה מחילה על הכתובה. אומר רבי שמואל, בסימן קוף דלת, אז זה נפקא מינה עצומה. אם אתה צריך שהיא תמחל, ואם היא תגיד שהיא לא רוצה, אם המשמעות היא שהיא תמחל, אתה מבקש ממנה למחול, אז לכאורה, אם היא תגיד שהיא לא רוצה למחול, היא צריכה למחול. אם זה פיראון, אז אני לא צריך שהיא תמחל. הוא האדם פורע לשני חוב, יכול להיות שפיראון חוב, גם אם הוא לא רוצה, אם הוא יגיד שהוא לא רוצה, זה לא יעזור לו. פרעתי לך את החוב, אני חייב לך כסף. זרקתי לך את הכסף לתוך החצר. זרקתי לך את הכסף בתוך החצר. אתה לא יכול אחר כך לבוא אליה מתביעה. יש לי עדים שהחוב שלי כלפיך נפרע. אבל אם זה מכילה, אז זה חייב להיות בהסכמתה. חייב להיות בהסכמתה. אם תגיד שהיא לא רוצה, זה לא יעזור. האחרונים העירו עוד הערה. בבקשה?
מה באמינה של הגמרא? אם הוא מוכר...
עוד שאלה, יפה מאוד. מה הספק? אם הרשב"א מה אומר? הרשב"א אומר שאי אפשר לקבל את ההכרעה של רב נחמן כפשוטה. להבין את הגמרא כפשוטה, רב נחמן אומר, נפרעה גיתה ונפרעה כתובה, איך הלשון של הגמרא נראה עוד פעם? מה אומרת? נתקבלה גיתה, אמר לי, גם זה קצת מקשה על הרשב"א, זה דוחק במילים. ברשב"א כתוב, בהגמרא כתוב, אמר לי נתקבלה גיתה ונתקבלה כתובתה. נתקבלה גיתה ונתקבלה כתובתה. היא קיבלה את הגט והיא קיבלה את הכתובה. אז בא הרשב"א ואומר, אי אפשר להבין כפשוטו. אי אפשר להבין כפשוטו. למה? נתינה שיש בה נתינה גם לצורך פירעון כתובה, זה גריעה בבנתן. הבנתן צריך להיות ונתן לגירושין. אם הוא נותן לא רק לגירושין, הוא נותן גם לתכלית נוספת, אומר הרשב"א, זה אותיות, במקרה הזה לפחות, זה אותיות הפורחות באוויר. זה אותיות הפורחות באוויר. אז אומר הרשב"א, חייבים לומר פשט בגמרא, שכשרב נחמן אמר, נתקבלה גיתה ונתקבלה כתובתה, הפירוש הוא, נמחלה הכתובה. לא נתקבלה הכתובה, נמחלה. אנחנו נוכל להידחק, ברשב"א, אני שאלתי שאלה, אז מה זה נתקבלה כתובתה? אז נוכל להידחק ולומר שמהרשב"א הזה נצטרך להגיד חידוש נוסף. האחרונים חוקרים מה הפירוש מכילה בכלל. כשאני אומר אני מוכל לך על חוב. אז מה הפירוש אדם אוכל על חוב? אדם אומר לשני, אדם חייב לשני כסף, אומר לו עמל וללוי ואני מוכל לך על החוב. אז מה קרה כאן? הוא מחל על החוב, מה קרה? מה הוא עשה בזה שהוא מחל? אז ההבנה הפשוטה היא, אתה חייב לי כסף, אני יכול לבוא ולומר, אין חוב. עד עכשיו היה חוב, אין חוב. היה חוב, מהיום אין חוב. אבל אני יכול להגדיר שלא פשוט אין חוב. המכילה, התוכן שלה זה הרי אני כאילו התקבלתי. זאת אומרת, האדם שמוחל על חוב, זה כאילו הודעת בעל דין מצידו, כביכול. הוא כביכול אומר, הריני כאילו התקבלתי. פרעת, חוב פרוע. אם מלווה יגיד שהחוב פרוע, הוא יודע שהחוב פרוע. החוב פרוע, החוב פרוע. אדם אומר, המלווה אומר שהחוב פרוע, אז החוב פרוע. הוא אומר שקיבל את הכסף, מה אני אעשה? יבואו עדים אחר כך ויגידו שהוא לא פרע, זה לא יעזור. הודעת בעל דין היא יותר מ-100 עדים. אם אדם אומר, מישהו חייב לו כסף, והוא מודה שהוא קיבל את הכסף, אז הוא קיבל את הכסף. הוא הודע שהוא קיבל. אז אני אומר, הרשב"א שרוצה לחדש פה בפשט, שהכוונה היא באמת, לא ייתכן לומר שהנתינה תשמש בשני תפקידים. כן? היא גם תהיה נתינה של גט, וגם תהיה נתינה של פירעון של כתובה. זה גירעון בבן נתן. תמיע לי מילתא, הרשב"א לא מבין בכלל. איך אפשר להגיד דבר כזה? אומר הרשב"א, אז מוכרחים לומר פשט אחר. מה הפשט האחר? שהכוונה היא מחלה. אז שאלנו, אבל גם אם מחלה, איך אתה מסביר בגמרא? כתוב, נתקבלה גיטה, נתקבלה כתובתה. אז אני אומר, הרשב"א יגיד, נתקבלה גיטה, נתקבלה כתובתה, הכוונה היא, כשהיא מקבלת את הגט באופן הזה, שהוא אומר לה, התקבלי גיטך והתקבלי כתובתך, זה כביכול הודעת בעל דין מצידה שהיא קיבלה את הכתובה. לא שזה פירעון של הכתובה, אלא זה, יש כביכול, הרשב"א אומר מחילה, אבל כתוב נתקבלה כתובתה, אני אומר, הרשב"א יגיד, בכל מחילה נתקבלה. כל מחילה, התוכן שלה, זה שהמלווה אומר, קיבלתי, זה הפשט מחלתי. כשאדם אומר מחלתי, מה קרה? מה קרה? אז התשובה, הפירוש יהיה, כשאדם אומר מחלתי, הוא מודה שהוא קיבל. מבחינתנו זה כאילו, הודע שהוא קיבל את החוב, קיבל את הכסף. אבל יש פה מקום להעיר מכיוון אחר. מהעירים האחרונים, יש שיטה של רבי יושעיה בטור, שבסימן י' ב', שם הטור מביא בשם רבינו ישעיה, אחד הראשונים, כנראה זה התוספות ריד, שהוא סובר שהמחילה, הוא מחלק בין מחילה על חוב ועל פה לבין מחילה על חוב משטר. במחילה, הגמרא אומר, הגמרא דנה בשאלה אם מחילה צריכה קניין או מחילה אינה צריכה קניין. אז נקוט בגמרא, גמרא בקידוש עם ט' זין ובעוד מקומות, שמחילה אינה צריכה קניין. וכך נפסק, מחילה אינה צריכה קניין. אבל הטור מביא בשם רבנו ישעיה, שאומר שמחילה אינה צריכה קניין כשהחוב הוא חוב מיל ועל פה, חוב על פה. אבל במקום שהחוב הוא חוב משטר, שם צריך קניין. שם צריך קניין. אז לפי זה יצא לנו עכשיו חידוש גדול, מחלוק את הקופנים, יצא שהרשב"א חולק. זאת אומרת, כאן יש לנו עסק עם מחילה על כתובה. כאן יש לנו עסק עם מחילה על כתובה. כתובה זה חוב משטר. חוב משטר מחילה צריכה קניין. לפי הקופנים, לפי שיטת רבינו ישעיה. איך נסביר כאן?
אי אפשר להאמין שלא כתב, תנאי בדין זה כאילו כתוב.
בבקשה? אבל יש כתובה.
מי אמר שיש כתובה?
זה דחוק להגיד שאין כתובה. בדרך כלל אנחנו אומרים יש כתובה. מה, אתה ראית מישהו שתחתם בלי כתובה? לא ראית. בדרך כלל יש כתובה. יש מקום שאין כותבין, אבל בדרך כלל זה כתובה. כן? אז זה חוב משטר. ובכלל אפשר לומר שלדעת רבינו ישעיה, כיוון שזה מייסה בייס דין, אז אפילו, אז זה לא חוב ועל פה. בכל מקרה צריך קניין, נכון? כל פנים שואל האחרונים מקשים. מה יעשה הרשב"א עם השיטה הזאת, שצריך קניין, מחילה בעל פה לא מועילה, כן? אז להגיד שהרשב"א חולק, זה יעשה לנו חידוש גדול. להגיד שיש מחלוקת בשאלה הזאת, שאם חוב משטר, מועילה בו מחילה גם בלי קניין. מכל מקום, יש פה מקום להעיר על דברי הרשב"א האלה. כן, בחוב משטר, אני אומר, הראשונים הכריעו שמחילה אינה צריכה קניין. אדם אוכל, לא צריך קניין. עצם אומר שהוא מחול לך, החוב נמחל. אבל רבנו ישעיה מחדש שכל זה מלווה על פה, בחוב על פה. אבל חוב משטר צריך קניין. צריך לעשות קניין על המחילה. בבקשה?
לא מתנו חולקים על
הרבה. כן, הוא מביא שיטה, שכביכול, שיטה מחודשת, אבל שיטה שמופיעה בלי מחלוקת. ולפי זה יצא, וחוץ מזה, השאלה היא איך רבנו ישעיה יסביר בפשט בגמרא. איך הוא יסביר פשט? איך לשתת הרבינו ישעיה נסביר פה פשט? הרשב"א אומר תמי אני. אוקיי, נכון, אבל הרשב"א אומר תמי אני, כן? אבל למעשה יש פה קושי יותר גדול. זה גם כן מקום להעיר. מה הספק של הגמרא? אליבא דהראשונים דרש"י ותוספות, אליבא דרש"י ותוספות, הספק של הגמרא, כמו שאמרנו, הספק הוא, כתוב בתורה, וכתב לספר כריתות ונתן בידה. מה הדין כשהנתינה היא לא רק נתינה לגירושין, יש בנתינה הזאת תכלית נוספת. האם זה גורע את הבנתן או לא גורע את הבנתן? והמסקנה של הגמרא, רב נחמן פושט לו, זה לא גורע את הבנתן. לא גורע את הבנתן. על כל פנים, מובן הספק, אנחנו מסתפקים בשאלה, כן, מסתפקים בשאלה האם זה גורע את הבנתן או לא. לפי הרשב"א, הרשב"א אומר שיש פה מכילה. אם יש פה מכילה, אין בכלל מקום להסתפק. מה, אישה שמוכלת על הכתובה, ואדם נותן לה את הגט, אז יש מקום להסתפק? פשיטה, למה שהיא לא תהיה מגורשת? אישה מחלה על הכתובה, והוא נתן לה את הגט, הכל בסדר. אלא מה? נצטרך להידחק ברשב"א. להגיד שהספק הוא בעיקר, האם זאת הכוונה שלו? כן? כביכול הגמרא הסתפקה, ואתם מבינים, אם הרשב"א רוצה לבנות את הכל על מכילה, אז הדברים ברורים, אין בכלל מקום להסתפק. ודאי שאם היא מוכלת, אין שום בעיה, מה הבעיה? אני צריך לומר שהספק הוא כשאדם אומר לאישה, התקבלי גיתך והתקבלי כתובתך, האם אנחנו מבינים שיש פה מכילה? זה כביכול היה הספק של רבא, כן? הספק של רבא, ורב נחן אמר לו, יש פה מכילה, הוא מסתפק האם יש פה מכילה, והוא אומר לו, והרב נחמן אומר לו, יש פה מכילה. מאיפה אתה יודע? הרשב"א אומר, אני יודע, יש פה מכילה, אבל מה אתה מסתפק? מה הוא מסתפק ומה הוא עונה לו? זה דוחק. דוחק להגיד שאנחנו כביכול מסתפקים בכוונות, כן? והפשיטות היא, אני יודע מה הכוונה. אני יודע שהיא התכוונה למחול. זה דחוק, הפירוש הזה, נצטרך להידחק בפשט הסוגיה אליבא דהרשב"א. אז את הנקודות האלה נשאיר כרגע, נעבור רגע לנקודה אחרת כאן. הגמרא אומרת עוד דין אחר כך. תנו רבנן, בהמשך הסוגיה, תנו רבנן, הרי זה גיתך והנייר שלי, הרי זה גיתך והנייר שלי אינה מגורשת. אדם נותן, זה ברייטה, אדם נותן גט לאישה ואומר לה, הרי זה גיתך והנייר שלי אינה מגורשת. על מנת שתחזירי לי את הנייר, אם הוא מתנה תנאי, הוא אומר לה, הרי זה גיתך, על מנת שתחזירי לי את הנייר אחרי שתקבלי אותו. במקרה כזה אומרת הברייטה, הרי זו מגורשת. הרי זו מגורשת. והגמרא מסתפקת, באי רב פאפה, מה הדין? אמרנו שאם הוא אומר לה, הרי זה גיתך והנייר שלי, אינה מגורשת. מה הדין אם הוא לא אומר, הנייר כולו שלי? הוא אומר, אני משאיר לעצמי את הנייר שבין שורה לשורה. אני משאיר לעצמי את הנייר שבין שורה לשורה. אז הוא בין תיבה לתיבה, וזה אומרת הגמרא, תיקו. אומרת מה תיקו? אין לנו הכרעה. כתוב ברש"י, בהסבר הסוגיה, אומר רש"י, הרי זה גיתך והנייר שלי, והנייר, אומר רש"י, כל הנייר אני מעכב לעצמי. למה רש"י אומר כל הנייר? כי אחר כך הגמרא מסתפקת, בין שורה לשורה ובין תיבה לתיבה מהו. לכן רש"י מדגיש, כאן כל הנייר. כל פעמים, מה אומרת הגמרא? אינה מגורשת, דכיוון שהנייר שלו לא נתן לה כלום. דנמצאו אותיות פורחות באוויר. דכיוון שהנייר שלו, הוא אמר לה, הרי זה גיתך והנייר שלי. אמר לה, הרי זה גיתך והנייר שלי. אומר רש"י, דכיוון דהנייר שלו, לא נתן לה כלום. דנמצאו אותיות פורחות באוויר. יש מקום לדייק ברש"י. למה רש"י צריך להגיד דנמצאו אותיות פורחות באוויר? אתה אמרת כבר. הנייר שלו, הוא אמר הנייר שלו, הוא לא נתן את הנייר, את הנייר הוא לא נותן. וכתוב, וכתב לספר כריתות, ונתן בידה, צריך לתת. אז אם צריך לתת ואת הנייר הוא לא נותן, אז אין ונתן. אין בנתן. למה רש"י צריך להוסיף נמצאו אותיות פורחות באוויר? אלא, נו, מה? או, אלא לרש"י היה קשה, למה לא, בסדר, אין ונתן על הנייר. תגיד, יש ונתן על האותיות, הוא נותן את האותיות. אז אומר רש"י, מה פירוש נותן את האותיות? האותיות פורחות באוויר. הרי הוא משאיר לעצמו את הנייר, אז האותיות פורחות באוויר. אז זה לא נקרא שהוא נתן את האותיות. אז גם את האותיות הוא לא נתן. זה לכאורה מה שרש"י העריך. על כל פנים, ברש"י כתוב שהחיסרון בהרי זה גיתך והנייר שלי, זה חיסרון בוונתן. זה כתוב ברש"י. כתוב בתורה וכתב לספר כריתות ונתן בידה. לא מתקיים במקרה הזה הדין של ונתן בידה. זה כתוב ברש"י. ברמב"ם כתוב חידוש אחר. הרמב"ם אומר בפרק ח' גירושין, בהלכה י' ד', הרי זה גיתך והנייר שלי אינה מגורשת, שאין זה כריתות. ברמב"ם כתוב חיסרון אחר. החיסרון הוא, ברמב"ם כתוב שהחיסרון הוא בזה, אם אדם נותן גט לאישה ואומר לה, הרי זה גיתך והנייר שלי, פירושו של דבר שהיא עכשיו קיבלה את הגט. היא קיבלה גט. אבל הגט הזה למי הוא שייך? הוא נתן לה את הגט. אבל למי הוא שייך? הרמב"ם אומר, הוא שייך לבעל. הוא שייך לבעל. זאת אומרת, היא מקבלת גט שעדיין הוא שייך לבעל. זה חיסרון, אומר הרמב"ם, זה חיסרון בכריתות. מדוע? הגמרא אומרת, כריתות שיהיה דבר הקורט בינו לבינה. צריך למדנו, אדם נותן גט לאישה, גט, נתן לה גט, והמשיכה בידו. החבל, או החוט שכרוך על הגט, נמצא בידיים שלו. אומרת הגמרא במציע, חיסרון בכריתות. זה שהוא יכול למשוך את הגט חזרה, הגט בידיים שלה, הוא נתן לה את הגט. אבל הוא יכול למשוך את הגט עם החוט חזרה אליו, אז זה נקרא חיסרון בכריתות. אבל פי שהגט בידיים, הגט בידיה. אומר הרמב״ם, במקרה שלנו, זה יותר גרוע. גט בידה, הוא נתן לגט, אבל הגט שלו. אז עדיין יש דבר שמחבר אותם. היא מחזיקה בדבר שלו. הגט שהיא מחזיקה ביד, הוא גט. אז ברמב״ם כתוב שהחיסרון הוא חיסרון בכריתות. זאת אומרת, לפי רש"י ראינו שרש"י הבין שהחיסרון הוא בנתינה, ונתן בידה. ונתן בידה, הוא לא נתן לה. הוא אומר לה, הרי זה גיתך והנייר שלי, הוא לא נתן לה. ולפי הרמב״ם משמע שזה חיסרון בכריתות. לכאורה יש מקום להקשות, לשאול לפי הרמב״ם, שזה חיסרון בכריתות, תהיה נפקמין הגדולה בין רש"י לבין הרמב״ם. מה יהיה הדין אם הוא יכתוב לגט, כן, על, 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 על נייר שלה? לא על נייר שלו, על נייר שלה. וייתן לה, ויקח את הנייר וייתן לה אותו. כאן אתה כבר לא יכול להגיד חיסרון בכריתות. כאן אתה כבר לא יכול לומר שהחיסרון בכריתות. זה לא שלו, זה שלה. זה לא שלו. אז היא כבר לא מחוברת אליו. אם זה שלו, אתה יכול לבוא ולומר, אין עוד נתק ביניהם. שהרי יש דבר, היא מחזיקה בגט שהוא שלו. אז אין פה קריטות.
זה בעיה של
וכתב. בבקשה?
זה בעיה של וכתב, כמו אישה ששילמה לספר.
או, רגע, 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 רגע. אז אבל תהיה, אני אומר, תהיה נפקמינה. אליבא דרש"י שאומר שהחיסרון בוונתן, גט, כשהוא נותן גט ואומר, הרי זה גיתך והנייר שלי, זה חיסרון בוונתן. מדוע? משום שהוא לא נתן לה את הנייר. הוא לא נתן לה את הנייר. אז כשיש מצב שבו הנייר שלה, לכאורה, אז יש עדיין חיסרון בוונתן, הוא צריך לתת לה את הגט, הגט צריך להיות שלו, הגט צריך להיות שלה. הגט צריך להיות שלה, הוא צריך לתת לה גט שיהיה שלה. אבל לפי הרמב"ם שאומר זה חיסרון בכריתות, אם הגט שלה זה לא חיסרון לכאורה. מה החיסרון? אם הגט שלה. אבל מאידך גיסא, ברור, כמו שאתה אמרת, רואים אחר כך בגמרא, נכון? בסוגיה
לאחר...
כן.
לפני כן, בעמוד
גודל. כן. נכון, בעמוד א' רואים, שהגמרא אומרת, איך הלשון של הגמרא, אמר רב חיסדא, יחילנא למפסלין ולכולי גיטא דעלמא. אמר לרבא, מאי תמא, אי לימא משום דכתיב וכתב, ואחאי ככתבה ליה, ודילמא אקנוהי אקנו לרבונו. וראינו כבר שהתוספות הסבירו בדף כ"ב שהחיסרון כאן בבינתן, זה צריך להיות שלו, כן? על כל פנים, על גט, אם הגט הוא שלה, זה חיסרון, כי הוא צריך להיות שלו. צריך להיות שלו וצריך להינתן ממנו אליה. זאת אומרת, זה צריך להיות שלו לפני הגירושין ואחרי הגירושין. זה צריך, הוא צריך לי, זאת אומרת, כמו שרש"י מסביר אצלנו, הוא לא נתן. זה שהוא שייר את הגט בבעלותו, אז הפירוש הוא לא מתקיים כאן הדין של ונתן. הוא צריך לתת. הוא לא נתן. אבל לפי הרמב״ם, לכאורה, שהחיסרון הוא חיסרון בקריטות, אז, 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 אז מצד אחד מורחים לומר שהרמב״ם ודאי לא חולק על לכאורה, לא יחלוק על הדין הזה. אבל מאידך גיסא רואים שהוא מביא את הטעם, את הטעם של חיסרון בקריטות. ומצד של, זה מצד אחד. זאת אומרת, אנחנו שואלים, לכאורה, הטעם של רש"י, הטעם שרש"י כתב, שיש חיסרון בבנתן, זאת אומרת, כשהבעל נותן גט לאישה, והגט עדיין נשאר בבעלות שלו ולא ניתן לה, זה חיסרון בבנתן, לכאורה זה סברה שצריכה להיות סברה מוסכמת. מאידך גיסא, גם הטעם שהרמב״ם מביא, הוא טעם שלכאורה טעם מוסכם. כמו שאמרתי, אם אדם נותן גט והמשיכה בידו, זה שהוא יכול לנתק את זה אליו חזרה, זה כבר אומר שזה חסר בקריטות, כך אומרת הגמרא. אז קל וחומר כאן, כשהגט ניתן לה והוא בבעלותו. אבל יותר מזה, יש בגמרא, הגמרא אומרת, רגע אחד, הנה, הגמרא אומרת, בדף חפה אלף עמוד ב' אומרת הגמרא, או חפה אלף עמוד א', הגמרא אומרת כך, המשנה אומרת, כתב על העלה של זית על הקרן של פרה ונתן לה את הפרה, על היד של עבד ונתן לה את העבד, כן? אז כתוב שהדין הוא, הדין הוא, נראה את המשנה, הנה, על העלה של, על הכל כותבים, על העלה של זית ועל הקרן של פרה ונותן לה את הפרה, על יד של עבד ונותן לה את העבד, כן? אז כתוב שגט כזה שנכתב על היד של עבד או על הקרן של פרה הוא גט טוב. שואלת הגמרא, שואלת הגמרא כך, בשלמה יד עבד לא אפשר למיקציה, אלא קרן של, אומר רש"י, בשלמה יד של עבד לא אפשר למיקציה, דשייך במצוות ואינו רשאי לחבול בו, ואם חבל בו יוצא לחירות בראשי איברים, אלמה אינו רשאי לחבול בו, אלא קרן של פרה, למה צריך לתת לה את הפרה? ליקציה וליטבלה, שיקוץ את הקרן וייתן לה. אומרת הגמרא, אמר קרא וכתב ונתן לה, מי שאינו מחוסר אלא כתיבה ונתינה. יצא זה שמחוסר כתיבה, קציצה ונתינה. זאת אומרת, מה אתה מציע? זאת הגמרא שואלת, שיקוץ את הקרן וייתן לה. למה המשנה אומרת שנותן לה את הפרה? יקוץ את הקרן וייתן לה. יקוץ את הקרן וייתן לה. מילא יד של עבד, אומרת הגמרא, לא שייך לבוא ולומר לקוץ את היד. אומר רש"י, הוא לא רשאי לחבול בו. יש לו איסור לחבול בעבד שלו. אבל בקרן של פרה, למה המשנה צריכה לומר שהוא נותן לה את הפרה? שייתן, יקוץ את הקרן וייתן לה. אומרת הגמרא, משום שאם תגיד שיקוץ את הקרן וייתן לה, אז יש חיסרון בזה שכתוב וכתב ונתן. התורה אומרת וכתב ונתן. הכתיבה צריכה להיות על דבר שאחרי שאני כותב עליו, מיד אני יכול לתת אותו. אבל כאן אחרי שאני כותב על הקרן של הפרה, אני לא יכול מיד לתת. אני צריך לקוץ. אז לכן אמרה הגמרא שהכוונה, שהמשנה כתבה שנותן לה את הפרה. נותן לה את הפרה. שואל פה הפני יהושע, שואל פה הפני יהושע, שאלה כזו, שואל הפני יהושע, אבל למה הגמרא אומרת, מה שואלת? בשלומה יד עבד לא שייך לקוץ, אבל קרן של פרה יקוץ. אז אומרת אמרה, לא, אם יקוץ, אז מחוסר כתיבה, קציצה ונתינה. וחטא ונתן, אמר רחמנה. שואל הפני יהושע, בסדר, לפי הווה אמינא של המקשן, המקשן עוד לא יודע מזה שיש חיסרון בווחתה ונתן, שאסור שיהיה שלב נוסף באמצע, בין הכתיבה לנתינה. אבל עדיין השאלה של הגמרא עדיין במקומה עומדת. לא ייתן לה את הפרה, ייתן לה את הכרם. לא יקוץ, ייתן. ייתן את הכרם. הוא יכול לתת את הכרם, הוא לא צריך לתת. הוא לא צריך לקוץ. הגמרא שאלה ליקציה, כן? הגמרא שאלה ליקציה, למה לקוץ? ייתן לה את הכרם. ייתן לה את הכרם. אותו דבר, ואז יש מקום להחשות גם על יד של עבד. מה אתה אומר יד של עבד, אומרת המראה? הוא אי אפשר לקוץ את היד של העבד, יחבול בו. שאלה פני יהושע, אבל יכול לתת את היד? ייתן, כן, כן, לתת את היד במתנה. לתת את היד של העבד במתנה. כך שאלה פני יהושע. למה? יש לו קושי, הוא מתקשה בגמרא. הגמרא שואלת מצד הקציצה, כן? היא לא יודעת שיש חיסרון בקציצה, כן? החידוש של הגמרא במסקנה, יש חיסרון. מחוסר כתיבה, מחוסר קציצה, לא טוב, כתוב וחטא ונתן. אבל אפשר לתת. יש לי עבד, אני נותן את היד, אני מקנה את היד. מה הבעיה? כך שואל הפני יהושע. אומר הפני יהושע, ליישב את השאלה הזאת, אומר הפני יהושע, מורחים לומר שזה, מזה שהגמרא לא הציגה כך את השאלה, יכולה הייתה הגמרא לשאול, תיתן במתנה את היד של, את היד של העבד, תיתן במתנה את הקרן של הפרה, או במילים אחרות, תעשה אותה שותפה איתך בפרה. היא בעלת הקרן ואתה בעל הפרה. כן? היא בעלת היד של העבד ואתה בעל העבד. אומר הפני יהושע, קריטות, חיסרון בקריטות. מה, אני נותן לגט שכתוב על היד של העבד, ואז מה? היא תהיה מגורשת, אבל חיסרון בקריטות. הרי היד של העבד מחוברת לעבד. אני בעלים על העבד. הרי הגמרא הרי הסתפקה, בהרי זה גיתך והנייר שלי, שימו לב, שואל הפני יהושע על עצמו. הגמרא הסתפקה בהרי זה גיתך והנייר שלי, אמרה הברייתא אינה מגורשת. אמרה הברייתא אינה מגורשת. אבל בין שיטה לשיטה, רב פאפא מסתפק. בין שיטה לשיטה ובין תיבה לתיבה, מהו? מה החיסרון? מילא כשהוא אומר, הרי זה גיתך והנייר שלי, אז רש"י הסביר, זה חיסרון בנתינה. אבל למה? אמר רש"י, כמו שאתה הסברת, תגיד שהוא נותן את האותיות, האותיות פורחות באוויר, אז החיסרון בנתינה. אבל לכאורה יש מקום לשאול, בין שיטה לשיטה, ובין תיבה לתיבה, מהו? מה הספק? כאן האותיות לא פורחות באוויר. מה הספק? כאן האותיות כבר לא פורחות באוויר. מה הספק? מוכרחים לומר שהספק הוא מצד זה שחיסרון בקריטות. אני ביילים על בין השורות. אני ביילים על בין התיבות. אז זה ספק בגמרא. אז שואל הפני יהושע, לאור זה, איך נחלק בין זה לבין יד של עבד? ביד של עבד ובקרן של פרה, ביד של עבד ובקרן של פרה, הגמרא לא שואלת. שייתן לה במתנה את היד, או ייתן לה במתנה את העבד, לא את היד של העבד, לא את העבד. המשנה הרי אומרת שהוא נותן לה את העבד, אבל את היד של העבד, הגמרא לא שאלה. המקשן לא שאל. למה הוא לא שאל? כי היה פשוט לו, זה חיסרון בקריטות. אז שואל הפני יהושע, למה זה היה פשוט ובין שיטה לשיטה לא היה פשוט? שומעים קושייה. למה זה היה פשוט ובין שיטה לשיטה לא היה פשוט? אומר הפני יהושע, אז הפני יהושע עונה, ויש ליישב. אבל הוא לא אומר איך ליישב. מה ביור, אומרת, הוא אומר, אפשר ליישב, יש פה סתירה, יש פה סתירה לכאורה. מצד אחד אני בא ואומר, אומר הפני יהושע, שברור לי, אני ברור לי בסוגיה, שהסיבה שבגללה הגמרא לא שאלה למה הוא לא נותן לה את היד, או למה הוא לא נותן לה את הקרן, אז אומר הפני יהושע, פשוט לי, זה חיסרון בקריטות. נו, אם זה חיסרון בקריטות, מה הספק של בין שיטה לשיטה או בין תיבה לתיבה? שם אני גם כן מוכרח להסביר שהספק הוא מצד שהוא מסתפק אולי זה חיסרון בקריטות, אחרת אין לי הסבר. אני לא יכול להגיד עכשיו, שם בספק של רב פאפה אני לא יכול להכניס את רש"י. רש"י כשהוא בא ואומר הרי זה גיתך והנייר שלי, אז הפירוש הוא שם כמו שהוא הסביר, זה חיסרון בנתינה. אבל נמצאו אותיות פורחות באוויר, אבל מה תגיד בין שיטה לשיטה? איך רש"י הסביר? אז באמת רש"י לא הסביר. באמת רש"י לא הסביר. שבין שיטה לשיטה שלי מה הוא? הוא לא הסביר למה. מה הספק? לא הסביר. אז אומר הפני יהושע, פשוט לי לכאורה שהספק הוא מצד חיסרון בקריטות. פשוט לי. אז יש לו ספק אם זה נקרא חיסרון בקריטות או לא. למה ביד של אבן אין לך ספק? שואל הפני יהושע. אז לכאורה צריך לומר,
אי אפשר לומר שיש בעיה בנתינה ביחד עם הגט, הוא נותן דברים נוספים?
מה זאת אומרת?
זה לא בעיה
בקריטות,
זה בעיה
בנתינה. למה זה יהיה חיסרון? למה זה יהיה חיסרון? הרי ברש"י כתוב שהבעיה היא, הרש"י הרי התקשה, כמו שהסברנו. הוא נותן את האותיות, גם כשהוא אומר הנייר שלי, הוא נותן את האותיות, אומר רש"י, זה אותיות הפורחות באוויר. אבל כמו שאמרת, אם זה לא פורח באוויר, את מקום האותיות הוא נתן, אז זה לא פורח באוויר. והגמרא הרי אומרת, לכאורה תדון מצד שזה שני ספרים, אז אומרת המרא, לא, זה מעורה. אין לי בעיה מצד שיש פה שני ספרים. למה זה מעורה? נכון? אז לכאורה, אז מה יכול להיות החיסרון? אז הפני יהושע אומר, אני מבין שהחיסרון לבין שיטה לשיטה זה חיסרון בקריטות. אבל אם כך קשה לי, אז למה כאן הגמרא פשוט לה? ביד של עבד פשוט לה שזה חיסרון בקריטות. אז אומר הפני יהושע, יש לי יושב ואומרים האחרונים שהפירוש הוא כך. יש חילוק, רוצים לומר, יש חילוק יסודי בין קרן של פרה ויד של עבד, שבזה באמת יש חיסרון בקריטות, לבין בין שיטה לשיטה. ומה ההבדל? או נגיד יותר מזה, נגיד יותר חזק, יותר חזק. יהושע בא מצד בין שיטה לשיטה, שזה ספק בגמרא. אבל יש מקום לדייק דיוק אחר, שזה לכאורה, זה כבר מפורש בראשונים. אני אקרא לכם את הריטב"א. הריטב"א, תראו, הריטב"א הסביר, זה נושא בחידושי רבינו זייק רסקס. אז כשהוא מסביר פשט בגמרא בספק, תראו איך שהוא מסביר. הוא אומר כך, קודם כל, איך הוא מסביר את הגמרא? תנו רבנן, הרי זה גיתך והנייר שלי. תנו רבנן, הרי זה גיתך והנייר שלי אינה מגורשת. אומר כך, הוא מביא שני פירושים. רבנו חסדאי מביא שני פירושים בגמרא. ושני הפירושים לכאורה זה רש"י והרמב״ם. ממנו גם רואים שהוא מבין שאין סתירה בין שני הפירושים. ואת הפירוש הזה הוא אמיתי, והפירוש הזה הוא אמיתי. אתה יכול להגיד את שני הדברים. הוא אומר מצד אחד, שהרי שייר בגופו של גט ממש, ואפילו במקום האותיות, ואין זה קריטות. שהרי שייר בגופו של גט ממש, ואפילו במקום האותיות, ואין זה קריטות. זה לא קריטות. זה הטעם של הרמב״ם. זה למעשה הטעם של הרמב״ם. אבל אחרי זה הוא אומר, ועוד, שהוא כאילו האותיות פורחות באוויר. זה למעשה רש"י. כאילו, זה כבר לא מצד חיתות. ועוד, הוא אומר, כטעם נוסף. כן? זה כבר מצד החיסרון של רש"י, שאין פה ונתן. נמצא את האותיות פורחות באוויר. אבל כשהוא מסביר את הספק בגמרא, שבין שיטה לשיטה, שימו לב שהוא דייק. הוא הביא הרי שני פירושים. פירוש אחד, שזה חיסרון בקריטות. פירוש שני, שזה לא חיסרון בקריטות. כמו שהסברנו, כמו שרש"י מסביר, זה חיסרון בבינתן. פירוש שני זה החיסרון ונתן. אז הוא, כשהוא מסביר את הספק, הוא אומר כך, בין שיטה לשיטה, בין תיבה לתיבה מהי, פירוש, דאמר לה, הרי זה גיתך והנייר, שבין שיטה לשיטה, או שבין תיבה לתיבה שלי. דאשתה, האותיות אינן פורחות. כאן אני לא יכול להגיד האותיות פורחות. והלא שיער מקום האותיות, וסלקה בתיקו. אז אומר הריטב"א, אז קודם כל רואים שהוא מסביר, פה אין בעיה מצד האותיות. אתה לא יכול להגיד שפה יש בעיה של חיסרון של בן ונתן. האותיות אינן פורחות, שהרי הוא לא שיער את מקום האותיות. נו, אז מה כן יש? אז מה כן יש? לפי הבעיה של חיסרון בקריטות, כאן יש כן מקום להסתפק. אומר הריטב"א בהמשך, ומי דקבאי, נייר שבין שיטה לשיטה, ולא באי הנייר שבגיליון, דאב ורבות עטפי, משמע שאם יש היו אבק מגורשת. זאת אומרת, רנוכי זיין מדייק. כל הספק של רב פאפה הוא נייר שבין שיטה לשיטה, בין תיבה לתיבה. אבל אתה כותב גט, יש מה שנקרא השוליים, מה שהיום קוראים שוליים. הכתב לא מגיע ממש עד הסוף. יש שוליים. על זה הגמרא לא שאלה. על זה הגמרא לא שאלה. אז אומר הרבנו חסדאי, משמע שפשוט שזה בסדר. זה לא חיסרון. זה לא חיסרון. משמע הוא אומר שאם יש אירוע ומגורשת, כיוון שלא שיער כלום בגופו של גט. כיוון שלא שיער כלום בגופו של גט. זאת אומרת, פשוט לא שהשיעור של השוליים שסביב הגט, זה ודאי שזה לא חיסרון. גם אם הוא שיער את זה. זה לא חיסרון. נו, אז עכשיו נשאל את השאלה, זה לא חיסרון. לא, אז אני אומר, מצד אחד, אז רואים שהוא מבין שזה לא חיסרון בקריטות.
לפי
הרב
הסביר
שהקריטות
זה מצד זה
שנוצר
שותפות
בזמן הזה. טוב. אני אומר, איך נחלק בין זה לבין הפני יהושע? כשהוא משייר, הוא נותן לה את היד של הפרה, אתה אומר, זה חיסרון בקריטות, אומר הפני יהושע. את הקרן של הפרה, הוא נותן לה מתנה את הקרן של הפרה, ולכן הגמרא לא הקשתה. שייתן לה את הקרן של הפרה, או שייתן לה את היד של העבד. זה הגמרא לא הקשתה. אומר הבני יהושע, למה? זה חיסרון בקריטות. אז תחלק בין זה לבין זה. איך תחלק בין זה לבין זה? אז אני אומר, צריך לומר כך. זה אומרים האחרונים. הביאור יהיה כך. יש הבדל בין יד של עבד וקרן של פרה, כשאני משייר לעצמי את, הרי קרן של פרה, או יד של עבד. יד של עבד, הפירוש הוא, אני משייר לעצמי את העבד. היד היא חלק מהעבד. אבל אני משייר לעצמי את העבד, כיוון שהעבד זה העיקר, והיד היא עבר של העבד. אותו דבר, קרן של פרה. במקרה כזה אני אומר, זה נקרא שיעור. העיקר אצלי, והתפל אצלך. אז התפל נטפה לעיקר. התפל נטפה לעיקר. אבל שוליים של דף, שוליים של קלף, שעליהם כתוב הגט, אז ודאי שהעיקר זה הגט. השוליים תפלות. אז ממילא יש פה חידוש, אני אומר, יש פה חידוש. זה לא חיסרון בקריטות. חיסרון בקריטות, עוד פעם, חיסרון בקריטות הוא במקום שאני עושה אותך שותפה איתי, כשהעיקר הוא שלי והחלק התפל הוא שלך. כיוון שהעיקר הוא שלי והחלק התפל הוא שלך, אז לומד הפני יהושע, רוצה הפני יהושע לומר, זה ייחשב כחיסרון בקריטות. אבל אם להפך, העיקר שלך והתפל שלי, אז זה לא חיסרון בקריטות.
בין שיטה לשיטה זה כאילו
באמצע. אבל לא, בין שיטה לשיטה הפירוש הוא זה הרבה יותר חמור. כי הרי, עוד פעם, איך הרמב״ם וגם אחרי רבינו חסדאי למדו? כשאני אומר זה הנייר שלי, אז הפירוש הוא, הנייר שלי, הפירוש הוא זה חיסרון בקריטות, כי הגט כתוב על נייר שלי. הגט כתוב על נייר שלי. עכשיו, הרב פאפה מסתפק, חיסרון בקריטות, איך נתייחס לבין שורה לשורה או בין תיבה לתיבה? כן? האם, כאן יש יותר סברה לומר, כי זה, זה, זה גוף הגט. נכון שהאותיות לא כתובות עליו, אבל זה, זה הגט, זה הגט. אבל השוליים, שוליים בכלל, זה לא, זה, זה לא משמעותי בכלל. זה תפל הגט. תפל הגט זה לא חיסרון בכריתות.
אבל השוליים ברור שזה קשר, ויד של הילד ברור שזה פסול. אז בין שיטה לשיטה זה...
בין שיטה לשיטה זה הספק ממש. כך נצטרך לומר.
אני חושב על מספיק שפסול כדי שזה יהיה
חיסרון. על כל פנים, כך נראה לומר. עכשיו, כל החשבון הזה בנוי על הפני יהושע. שהפני יהושע שאל, איך יכול להיות, הטענה של הפני יהושע הייתה על הגמרא. הגמרא שואלת שמצד, הגמרא באב אמינא הרי לא יודעת שיש חיסרון שנקרא מחוסר קציצה. אז היא שואלת שיקוץ מילא על היד של העבד, לא שייך שיקוץ את היד. אבל על הקרן של הפרה שיקוץ. שאל הפני יהושע, למה צריך להגיד שיקוץ? תגיד, מה הייתה צריכה לשאול למה? כשהיה צריך להקשות, שייתן לה את היד של העבד במתנה, או את הקרן של הפרה, לא צריך לקוץ. למה הוא צריך לתת לה את כל הפרה? למה הוא צריך לתת לה את כל היד? כך שאל הפני יהושע, מכוח הקושייה הזאת הוא הגיע למסקנה של, לדעתו, יש פה חיסרון בקריטות. הנתיבות, בתורת, גם כן עומד על הקושייה הזאת של הפני יהושע, בתורת גיטין שלו, והנתיבות עונה תשובה אחרת. הנתיבות אומר שהסיבה שבגללה הגמרא לא שאלה, מה שואל הפני יהושע? הפני יהושע שואל, למה הגמרא הקשתה, למה המקשן בגמרא שואל וליקצי? למה לקצוץ? הוא מבין שצריך לקצוץ, כן? למה? ייתן לה במתנה את היד של העבד. ייתן לה במתנה את הקרן של הפרה, לא צריך לקצוץ. וברגע שהיא מקבלת את היד של העבד או את הקרן של הפרה, אז ממילא היא קיבלה את הגט. הוא לא נותן לה את הכל. אמר הפני יהושע, זה חיסרון בקריטות, כי הרי הוא שותף איתה בפרה. התורת גיטין אומר, לא מצד שהוא שותף איתה בפרה. התורת גיטין אומר, מה פירוש תיתן לה את היד של העבד? מה פירוש אתה נותן יד של העבד? הרי אתה רוצה לומר שאתה עושה אותה שותף איתך בעבד. העבד שייך לך והיד שייכת לה. אומר התורת גיטין, אם נתת יד, אתה מקנה למישהו יד של עבד, אתה גם כן בעלים על היד. אין דבר כזה. זאת אומרת, שותף בדבר חי, אי אפשר, נגיד ככה, דבר חי לא שייך לחלק את הבעלות שלו. אם אני שותף איתך, אם אני נותן לך יד של עבד, פירושו של דבר שאני בעלים גם על היד. כי אם אני, הרי היד מחוברת לעבד, היא חיה מה... זה חיות אחת. אי אפשר... מה?
גם קרן.
גם קרן, אותו דבר. זאת אומרת, הוא לומד, כל דבר מחובר לבעל חי, הרי הקרן חיה, היא עכשיו חלק מהפרה, היא חלק מהפרה. אז בדבר חי לא שייך לייחד בעלות על דבר. כן? אתה יכול להגיד שהגמרא אומרת, יש גמרא בכתובות, שהוא מקנה, הוא נותן לו זכות בידיים של, יש לבעל זכות בידיים של האישה. יש הסתכלות כזאת, אבל זה זכות ב. זה לא הפשט שאתה בעלים על היד. כן? אין אפשרות להיות בעלים על יד באופן שהיד עדיין מחוברת. אם קצצת את היד, אז היד היא קצוצה. אבל אם היד היא חיה, היא חלק מהדבר החי, לא ניתן להפריד בעלות על חלק מדבר חי. וממילא הוא אומר, ברור שזה חיסרון בקריטות, אבל חיסרון בקריטות הוא לא מצד זה שהוא בעלים על העבד, כן? כמו שלמד הפני יהושע. הפני יהושע למד שהחיסרון בקריטות מצד שהוא בעלים על העבד. ואז הוא התקשה, לפי זה איך נסביר את הגמרא בשוליים של גט או בין שיטה לשיטה. אבל לפי המהלך של לפי התורת גיטין, אז הביאור הוא אחר. הביאור הוא לא שייך להקנות בעלות על יד של עבד, כשאתה מקנה בעלות על חלק מגוף של אדם, או חלק מבעל חי, אי אפשר לומר שהקונה בעלים על החלק הזה, ואתה לא בעלים. בבקשה? ואז ממילא זה חיסרון בבנתן. זה לא חיסרון בקריטות. ברור? כן.
לא עושים ממש שותפות עם
גוי
להפקיע
הקדושה
של בכור בהמה?
מה?
עושים
שותפות. בטח שעושים. ברגע שהוא... לא! לא, אני לא אמרתי שאין שותפות. יש שותפות, אבל הוא לא בעלות לבד. שותפות עם גוי, אפילו באוזן, או בחלק מהאוזן, זה מספיקה. אתה שותף עם הגוי. אבל כאן הבעיה היא, אנחנו צריכים הרי להגדיר שזה רק שלה. זה רק שלה. אומר התורת גיטין, זה לא רק שלה. היד היא לא רק שלה, היא גם שלו. וממילא, אז ממילא ברור שיש פה חיסרון בקריטות, ויש פה חיסרון גם בבנתן. גם בקריטות וגם בבנתן. זה כמו הרי זה גיטך והנייר שלי, כן? או הוא יגיד לה הרי זה גיטך ונהיה שותפים בנייר, כן? נהיה שותפים בנייר. ודאי שהיא לא מגורשת. גם מצד קריטות וגם מצד בנתן. מה בכל זאת? יש ב... בדף חף עמוד ב', הגמרא אומרת למטה, אמר אביי, כן? או לפני כן, ביי רמי בר חמה, היו מוחזקים בטבלה שהיא שלה, וגט כתוב עליה, והרי היא יוצאה מתחת ידו. ביי רמי בר חמה, היו מוחזקים בטבלה שהיא שלה, וגט כתוב עליה, והרי היא יוצאה מתחת ידו, מהו? זאת אומרת, מה הספק? מצד אחד הטבלה שלה, מצד שני הגט כתוב עליה, והוא אמור לתת לה את הגט, כן? אבל הטבלה היא שלה. הגט כתוב על דבר שאנחנו יודעים שהיא שלה, שהוא שלה. אז, והרי יוצא מתחת ידו מהו, מה הספק? מי אמרינה נקנוי הקנית עלי, או דילמה אישה, יש פה שתי גרסאות, אישה לא ידע להקנוי. זה הספק של הגמרא. היא לא יודעת להקנות. אז מה מונח פה? מונח פה, כמו שאמרנו כבר קודם, שהגט צריך להיות שלו. כן, זה חיסרון אם הגט הוא שלה. אומר, אמר אביי תשמה, אז אביי רוצה לפשוט את הבעיה, תשמה, אף הוא העיד, זה משנה בעדויות, אף הוא העיד על כפר קטן שהיה בצד ירושלים, והיה בו זקן אחד, והיה מלווה לכל בני הכפר. זאת אומרת, היה, בכפר הזה היה זקן, שנתן הלוואות לכל האנשים בכפר שרצו הלוואה, וכותב בכתב ידו ואחרים חותמים. וכותב בכתב ידו ואחרים חותמים. ובא מעשה לפני חכמים והכשירו. מה הבעיה? הבעיה היא, הוא מלווה והוא כותב את השטר והעדים חותמים. הוא מלווה, הוא כותב את השטר, היה כותב בכתב ידו ואחרים חותמים. והגמרא שואלת, והמאי והבאינן ספר מקנה וליקה? והבאינן ספר מקנה וליקה, אומר רשי, והבאינן ספר מקנה וליקה, שהמקנה צריך לכתוב את השטר, שדי מחורה לך. דמאהו קרא נפקא לן, מהפסוק הזה, הגמרא לומדת, כן? דמאהו קרא נפקא לן לפרק כמה דקידושין, שטר מחירה על קרקע, נכתב על ידי המוכר. שהמקנה צריך לכתוב את השטר, שדי מחורה לך. דמאהו קרא נפקא לן לפרק כמה דקידושין. נו, אז מה קשה? אז מה קשה? בסדר, בשטר מחירה המקנה צריך לכתוב את השטר. אז מה קשה? אז הכוונה לכאורה ברש"י, בשטר הלוואה, הרי שאתה מדבר על זקן שהיה מלווה לכל בני הכפר, והיה כותב בכתב ידו, מה קשה? הפירוש הוא, הלווים ממנו, הם הרי מקנים לו, הם משעבדים לו את הקרקעות שלהם. אז השטר צריך להיכתב על ידם, לא על ידו. והוא היה כותב והעדים חותמים. אז איך זה ייתכן? שכך שואלת הגמרא, איך זה ייתכן? הרי הם המקנים. בשטר מחירה אומר רש"י, אני רואה שהמקנה, יש הלכה שהמקנה כותב את השטר. יש הלכה שהמקנה כותב את השטר. אז נשאלת השאלה, איך הוא היה כותב? הרי לא הוא המקנה, הם המקנים. הוא נותן את ההלוואה, והם משעבדים לו את, את השטר, את הקרקעות שלהם, כן? וצריך לומר, להוסיף ברש"י, שהשיבוד הזה נבחן כמחירה, כהקנאה. הם מקנים לו את השיבוד. אז אם זה, אם הם מקנים לו את השיבוד, השטר צריך להיכתב על ידם ולא על ידו, כן? אל עליו, אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, אז מה מוכרחים לומר? איך הוא היה כותב והעדים חותמים? אל עליו, משום דאמרינן, נקנו ימקנה לו. אומר רש"י, אל עליו, שמע מינה כמקנה לי שפיר דאמי. ואף על גב דאין בדעתו של נותן שיעקבנו המקבל אצלו. זאת אומרת, מה פירוש? מה רוצה הגמרא להוכיח? הגמרא שאלה, הרי היו מורזקים בטבלה שהיא שלה, והגט כתוב עליה והיא יוצאת מתחת ידו של הבעל. אנחנו יודעים שזה לא שייך לבעל, זה שייך לה. איך הוא יכול לתת לה את הגט? הרי כתוב ונתן בידה, הוא צריך לתת שלו. אז מה התשובה? התשובה של הגמרא, אתה רואה באותו זקן, גם שם השטר צריך להיות כתוב על, יד, על ידי המקנה. מי זה המקנה בהלוואה? זה הלווה. איך הוא כתב? והעדים חותמים. אלא מורחים לומר, דאקנו יהיה מקנה להו. אותו זקן היה מקנה להם את השטר. אז אומרת הגמרא, אותו דבר גם באישה. כמו שאתה רואה שאותו זקן היה מקנה להם, על, על כל פנים, אבל מה כתוב כאן ברש"י? ברש"י כתוב שרש"י לומד, הרי מדובר שם על שטר הלוואה, ורש"י מביא ראיה מזה ששטר צריך להיכתב על ידי המקנה, והראיה שלו היא משטר מכירה, ויקח את ספר המקנה, זה המקור. זאת אומרת, מה רואים ברש"י? רואים ברש"י שיש הלכה כללית בשטרות, לאו דווקא בגט, זה לא הלכה מיוחדת לגט, זה הלכה כללית בשטרות שטר הקנאה צריך, שטר מקנה, זה יכול להיות שטר מחר, זה יכול להיות שטר, הלוואה, וזה יכול להיות שטר גירושין. גם בשטר גירושין, ההתייחסות שלנו אל שטר גירושין היא אל שטר מקנה, הוא מקנה אותה לעצמה, באמצעות השטר. כך אומרת הגמרא בקידושין. דף תת, מה? למה הפוך?
אם הבעל מקנה, אז הוא צריך לכתוב את השטר, לא?
אבל השאלת הגמרא, הרי היא כתבה, היא, השטר הוא שלה, והיא שאלו ידה להקנויה, אומרת אמרה, לא, אתה רואה שאף על פי שהוא שלה, אין בעיה. מדוע? זה מה שהגמרא רוצה לחדש פה, שהיא מקנה אותו לבעל. אבל כל פנים, ההלכה שמכוחה הגמרא, עליה הגמרא בונה את הדין, היא מצד זה שישנה הלכה שבהקנאה השטר צריך להיות של המקנה. בהקנאה השטר צריך להיות של המקנה. ממילא, אם זה כך, וזה הלכה כללית, כמו שרואים כאן, זה לא הלכה מיוחדת בגט, זה הלכה כללית שבהקנאה, בכל מקום שיש הקנאה בשטר, השטר צריך להיות של המקנה. אם ככה, אנחנו יכולים לבוא ולומר שזה יהיה הפשט ברמב״ם. הרי התקשנו על הרמב״ם מקודם. הרמב״ם מביא רק את הטעם של ספר כריתות. הסברה נותנת שהוא לא חולק על הטעם שיש גם דין נתינה. אז למה הוא הביא דווקא את הטעם של ספר כריתות? שזה חיסרון בכריתות כשהוא אומר, הרי זה גיתך והנייר שלי. אז אפשר לומר שזה פשוט. זה פשוט שהיה פשוט לרמב״ם. שהצורך שהגט יינתן ממנו, יוקנה, ממנו אליה, זה הלכה שנאמרת לאו דווקא בשטר גירושי, אלא היא נאמרת גם בשטרות אחרים. כל שטר מקנה, צריך המקנה להקנות את השטר, הוא מקנה את השטר, זאת אומרת, המקנה, מקנה את השטר לקונה. בסדין מכורה לך, המוכר מקנה, כותב את השטר ומקנה אותו לקונה. ואז הקונה קונה. אותו דבר בשטר מלווה. המקנה כותב את השטר. מי זה המקנה? זה הלווה. מקנה את השטר למלווה. כן? ממילא גם בגט זה הלכה כללית בכל שטר. הרמב״ם בא לחדש את ההלכה המיוחדת בגט. פרט לעובדה שגט הוא שטר הקנאה, במובן הרגיל, יש בו הלכה נוספת. הלכה נוספת של קריטות. זה משהו מיוחד לגט. לכן את זה הרמב״ם מדגיש. כך, לכאורה אפשר היה לומר. טוב, עד כאן.